מצוות התורה ד' באמצע אות ת', איפה שכתוב וזה פירוש. כן? מצאתם? כתוב וזה פירוש. כן, אמר רבה בר חנה. כלומר, כל מה שלמדנו עד עכשיו יבואר דרך ההגדה של רבה בר חנה. אז מה למדנו עד עכשיו? אבל נעשה סיכום קצר. הסיכום הוא כדלהלן, שאדם צריך לדעת שלעתיד לבוא הכל לטובה. זאת אומרת, מברכים על הרעה כמו שמברכים על הטובה. שבעולם הזה מברכים על הטובה, ברוך הטוב והמיטיב, ועל הרעה דיין האמת. אבל לעתיד לבוא על הכל מברכים הטוב והמיטיב, כי אז מידת הדין ומידת הרחמים מתבררים שהם אותה המידה. לכן מידת השם יותקה ובקה, שהיא מידת רחמים או חסד, היא בעצמה מתאחדת עם מידת הדין, אלוהים, ואז יוצא שאין הבדל בין אלוהים לבין השם. וזה הכוונה, השם הוא האלוהים, הוא מלך כל הארץ אלוהים. אבל בינתיים אי אפשר לראות את זה כך, כל זמן שהמלכות היא בידי אומות העולם. ואף על פי כן יש אפשרות להתרומם למעלה מן המצב השפל הזה, על ידי שהאדם עושה מאמץ הכרתי. כן, איך? על ידי האדם משחרר את עצמו מן העבירות ומן העוונות. ואיך האדם, כי העוונות, העבירות, הם המונעות את האדם מלראות את האחדות הפנימית שבהוויה, ולכן הוא צריך לעשות עבודה של שחרור של עצמו מן החטא. והנה החטאים חקוקים על עצמותיו של אדם, והם יוצרים צירופים, צירופי אותיות של החטאים. איך משחררים את הצירופים האלה? על ידי הוידוי, כי הוידוי גם הוא עשוי מדיבורים, הוא עשוי מאותן האותיות שהחטא עשוי מהן. כלומר, אותם דיבורי חטאים, כלומר, אותן אותיות של חטאים עוברות אל הפה, והן עוברות להיות וידוי, ואז הם משתחררים מן העצמות, והם מתעלים, ואז המלכות חוזרת לשורשה. עד כאן מובן? עכשיו, איך הדבר הזה נעשה? נעשה על ידי וידוי לפני תלמיד חכם. מדוע וידוי לפני תלמיד חכם? כי וידוי תלמיד חכם יש לו ענווה. מכיוון שיש לו ענווה, יש לו ביטול לפני הקדוש ברוך הוא. אם יש לו ביטול לפני הקדוש ברוך הוא, הכוונה שהוא מבטל את רצונו לפני רצון עליון, הוא מתברר שכל הרצונות באמת אינן אלא הרצון של הבורא, ואז יוצא שגם חטאיו וגם כל הרעות שעברו עליו בגלל חטאיו הן כלולות ברצון העליון, ששם הכל טוב. וזה הכוונה שהתלמיד חכם מתקלל באור אין סוף, כפי שעשה משה רבנו. והדבר הזה נעשה בשלושה שלבים. קודם כל, כשהוא רואה את הצדיק, אחר כך כשהוא נותן צדקה לצדיק, ואחר כך כשהוא מתוודה לפני הצדיק. כשהוא רואה את הצדיק, אז הוא משתחרר משתי מידות רעות שנמשכות מיסודות דומם וצומח, שזה העצבות והתאוות. אחר כך, כשהוא נותן צדקה, הוא משתחרר משתי מידות רעות שתלויות בחי ומדבר, שזה הדיבורים של הבל והגאווה והכעס. וכאשר הוא כבר מתוודה לפני תלמיד חכם, אז הוא מגיע לפרשת דרכים, זאת אומרת שהחכם גם נותן לו את הדרכתו, את המקום הנכון להתנהגותו, לאן הוא צריך לכוון את החיים שלו. זה מה שלמדנו עד סוף אות ח'. אנחנו נעשה חזרה קצרה על אות ט'. בסדר? עד כאן ברור? אם יש לי מישהו, חתיכת תישוע אחת אפילו זה יעזור לי. אני רואה שיש שם. כן. אפשר? כן, כן. חתיכת תישוע, קטנה, משהו. תעשו חסד, זהו, זה מספיק. תודה, תודה. מחילה. כן, וזה בכל פעם שבא אצל תלמיד חכם, הוא מספר לפניו כל ליבו, והתלמיד חכם הוא בחינת משה שהוא בחינת עין. כן, הרי מה זאת אומרת שהוא בחינת עין? שהוא מבטל את עצמו. כמו שכתוב, והחוכמה מעין תימצא. כלומר, איך אדם משיג חוכמה, איך הוא נהיה תלמיד חכם? על ידי בחינת עין, כלומר על ידי שהוא מבטל את עצמו. ועל ידי זה אתה נכלל באינסוף. וזה בחינת זרקה, כן, הטעם, בטעמי המקרא, יש אחד הטעמים נקרא בשם זרקה. למה נקרא זרקה? דאיזדריקת לאתר דאיתנטילת מתאמן, שהוא נזרק למקום שהוא נלקח משם. כך אומר הזוהר, שתחזיר את המלכות לאינסוף, שהוא רצון שבכל הרצונות, כי המלכות שהוא בחינת אותיות הדיבורים, כל עוד ועוד מלובש ברצון השם יתברך. שרצון השם יתברך היה שזאת האות יהיה לה תמונה כזו, ואות אחרת יהיה לה תמונה אחרת. נמצא שרצונות, היינו תמונות אותיות, הם התגלות מלכותו יתברך שמו. מה? אנחנו, כפי שאמרנו פעמיים כבר, באות תת, אני לא מבין בכלל מה הבעיה. אנחנו עושים סיכום קצר של אות תת. כלומר, עד עכשיו סיכמתי את כל השמונה אותיות הראשונות, חטא אותיות הראשונות, ועכשיו אמרתי שאנחנו נעשה קריאה זריזה של אות תת שכבר קרנוע בפעם שעברה, אבל אולי זריז מדי כדי שנוכל להבין את ההגדה של רבה ברבר חנה. בסדר? טוב. אות תת בתורה ד' כמובן. טוב. וכל אלו הרצונות, אז מה שאומר כאן, שלכל אות, כל אות היא צורה מסוימת של הרצון. כן? שכך רצה השם יתברך שלאות זה תהיה תמונה זו ולאות זו תמונה זו, ואז יוצא שהאותיות הם רצונות, אבל הם לא רצון השם לכאורה. אבל כאשר מעלים את המלכות לאינסוף, הכנה שמגלים איך שכל הרצונות באמת אינם אלא נמשכים מן הרצון של הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר הרמח"ל, ש זה שרצון האינסוף הוא יסוד כל הבניין, זה שאין במציאות אלא רצון השם הוא יסוד כל הבניין. ברור. ונמצא שרצונות היינו תמונות אותיות, הם התגלות מלכותו יתברך שמו, וכל אלו הרצונות היינו התמונות נמשכים מרצון אינסוף שאין בו תמונה. כלומר, כל התמונות נמשכות מן המקום שאין בו תמונה. זה כמו שאומרים לילד חמודי, אם אתה תתנהג יפה תקבל תמונה, נכון? כשתהיה בסדר, בוא ניפגש בהר סיני. נו, מגיעים להר סיני, מה הוא אומר? לא תעשה לך כל תמונה. טוב, בסדר. זאת אומרת שלפני כל הרצונות הפרטיים, תודה רבה, יש רצון כללי. וכל הדברים והישות שבעולם הם מהאותיות, היינו ממלכות. כי ישות הוא מחמת המלכות, שרצה הקדוש ברוך הוא שיתגלה מלכותו בעולם, ועל ידי זה ברא את העולם מעין ליש. וכל הרצונות היינו התמונות, וכל הישות היינו בחינת מלכות, מקבלים חיותם מרצון אינסוף. כלומר, כל דבר שאתה רואה בו ישות פרטית, מכונסת, מנותקת לכאורה מן הרצון העליון, נדע לך שאין זה אלא התפרטות של הרצון העליון. כמו שלמשל, הכוח הצומח נמצא בכל חלקי העץ, גם בכל עלה ובכל פרח ובכל פרי. אבל הכוח הצומח הוא לא עלה ולא פרי ולא פרח. הוא הכל, הוא החיות שמחיה את הכל. כמו כן גם, אור אינסוף, הוא מחיה את כל האותיות כולן. אף על פי שהוא עצמו, אין בו אות, אין בו תמונה, אין בו כלום. לכאורה. כמו שכתוב, עכשיו הוא מביא לזה מאמר של חז"ל, במסכת מגילה, בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, מה זה גדולה? היינו מלכותו, היינו רצונות. שם אתה מוצא ענוותנותו, היינו רצון אינסוף. כלומר, כל מקום שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה כביכול כאדון, ואז יוצא לפי זה שיש מי שמקבל את האדנות הזאת, דהיינו מישהו שיש לו ישות, כי אין מלך בלא עם. אבל במקור, שם אתה מוצא ענוותנותו, זאת אומרת שאין התפרטות. וזה בחינת התפשטות הגשמיות. מה זה התפשטות הגשמיות? זה ביטוי שמוצאים אותו הרבה בחסידות, שצריך להפשיט מעליו את הגשמיות. כלומר, הגשמיות היא סוג של לבוש, של בגד. ואדם צריך להפשיט את גשמיותו מעליו. מה זה התפשטות הגשמיות? ויתור על היש הפרטי, כן? כי כשרוצה להיכלל ברצון אינסוף, צריך לבטל את הישות שלו. וזהו שכתוב בזוהר, שהסתלקות משה בשבת בשעתה דמנחה, שאז התגלות רעבה דרעבין. כן, הרי מתי משה רבנו נפטר? הוא נפטר בשבת, בשעת תפילת מנחה. זאת הסיבה שבשבת אנחנו אומרים צדקתך כהר אראל, או צדקתך צדק לעולם, כל הדברים האלה זה צידוק הדין על הסתלקות נשמת משה מן העולם. כן, כל שנה, כל שבת עושים אזכרה למשה רבנו במנחה בצדקתך. כן, מה זה הסיפור הזה? אומר הזוהר, למה משה הסתלק דווקא בשבת בשעת מנחה? שאז התגלות רעבה דרעבין. זה התגלות הרצון שברצונות. מה זה הרצון שברצונות? שהוא בחינת רצון אינסוף, שכל הרצונות מקבלים חיותה ממנו. וזה מחמת שביטל משה כל ישותו. כמו שכתוב, ונחנו מה? מי אמר את זה? משה. משה רבנו אמר, ונחנו מה? אם הוא שאל את עצמו, ונחנו מה? סימן שהוא לא הרגיש שיש לו ישות כלשהי. הוא כלום, משה. כל כולו ענבה. וזהו פירוש, ויקבור אותו בגיא. כן? משה נקבר בגיא. מה זה הגיא? זה בחינת עין. גיא זה דבר עמוק. כמה עמוק? כמה שאתה רוצה. עד אינסוף. עין, כמו שכתוב, כל גא ינסה בארץ מואב, כתוב, ויקבור אותו בגיא בארץ מואב, מה זה ארץ מואב? זה בחינת מלכות. שדוד בא ממואב, כן, דוד המלך, הוא המלכות בהא הידיעה, והוא מואבי במקור שלו, הוא בא ממואב, אז מואב זה יסוד המלכות. אז ויקבור אותו בגיא בערבות מואב, הכוונה שהוא ביטל את המלכות לעומת אור אינסוף. שנסתלק משה בתוך אינסוף. מה זה נסתלק משה? שהרצון שלו בטל לרצון העליון. בתוך רצון שברצונות, בתוך רעבה דרעבין, שהוא בחינת רצון אינסוף, המלובש ברצונות, בתמונות אותיות, בבחינת מלכות. כמו שכתוב, בכל מקום שאתה מוצא גדולתו, היינו מלכות, בחינת רעבין, שם אתה מוצא רעבה, רצון אינסוף. וזה מול בית פעור. לכן כתוב שזה מול בית פעור. למה? כי אמרו חז"ל במדרש אגדה שמובא בתוספות תוספתא דף י"ד, למה נקרא שמו פעור על שם שפוער פיו? כן, הוא מקטרג על ישראל. כי כשפוגמים במלכות, אז יש לו כוח לפעור פיו בצירופים רעים, אבל משה שתיקן מידת המלכות, על ידי זה לא היה יכול ביד פעור, לא הייתה יכולת ביד פעור לפעור פיו. וזה לא ידע איש, אפילו משה לא ידע. כן, כתוב, ולא ידע איש את קבורתו. אז מי זה לא ידע איש? איזה איש לא ידע? אפילו משה לא ידע את קבורתו. כן? כמו שאמרו חז"ל, כי נתבטל לגבי אינסוף. אפילו משה הוא בטל. כלומר, בשעה שמשה מתעלה, כבר אין משה אפילו. כן.
משה ראה שהקדוש ברוך הוא בחר בו את כל המופתים, את כל הפשע של הענווה הזאת, הוא באמת חשב שהוא לא שווה כלום, ראה שהוא האדם הנבחר ביותר על האדמות, הוא באמת חשב שהוא אפס, הוא כלום.
לחשוב שאדם, אתה שואל ככה, וכי משה לא, וכי משה חשב שהוא אפס? לחשוב שאתה אפס זה גם סוג של גאווה. משה לא חשב שהוא אפס. משה חשב שהוא כלום, זה משהו אחר לגמרי. אפס הכוונה שיש אנשים גדולים ממני ואני קטן מהם. זה נקרא לחשוב שאני אפס. משה לא חשב שהוא קטן מאחרים, הוא גם לא חשב שהוא גדול מאחרים. הוא לא חשב שהוא מישהו בכלל. זאת אומרת שהוא כלי שדרכו הכל עובר. לכן אין לו ישות משלו. זה גדולה. אבל למה הוא מובחר? בגלל האפסיות הזאת. כלומר, מה שעושה את משה גדול, זה לא זה שהוא היה חכם גדול, שהוא הצדיק גדול. זה שדווקא הוא מסוגל להיות מקבל. איך אומרים? משה קיבל. זה התכונה הזאת של היותו מקבל, דהיינו להיות כלי ריק, זה מה שמאפשר לו לקבל את התורה. וזה יותר גדול מכל כישרון אחר. שהיו לו כישרונות, אבל זה לא מצד זה שהוא נבחר.
לי זה דבר אפסי?
אתה מבין אותי? לא, אז אני רוצה שתבין עד הסוף. רק רגע, אני לא גמרתי איתו, רק רגע. כן. אני רוצה להסביר לך משהו. למשל, אומרים, אצל הגויים, אומרים, האדם הזה הוא אדם חכם ענק. איך אתה יודע? תראה כמה אנשים באים לשמוע אותו. זה סימן שהוא גאון. אם יש לו כל כך הרבה תלמידים, זה הוא גאון, הוא גדול. בישראל אומרים, תראה כמה שהאיש הזה גדול. תראה ממי הוא למד. לכן הוא נקרא תלמיד חכם, כי הוא תלמיד של חכם. זאת אומרת, גדלותו איננה מצד ענקיותו, מצד הכישרונות הטבעיים שיש לו, אלא מצד היכולת שלו לקבל תוכן שהוא חוץ לו. אתה מבין את הנקודה הזאת? כלומר, לכן משה נבחר לא בגלל ענקיותו, למרות שמן הסתם היו לו מידות טובות וגדולות וחוכמה רבה, אבל זאת לא הייתה הסיבה לתת לו את התורה. אלא דווקא זה שהוא עין, זה הייתה הסיבה לתת לו את התורה. בדיוק. אתה מבין? אז זה לא שהוא חושב שהוא אפס, הוא לא חושב שהוא מישהו בכלל. לא, כי הוא באמת כלי. הוא כל כך כלי שאין לו משהו אחר מאשר להיות כלי. עד כדי כך שאפילו אין לו שם. מה היה שמו של משה? מה פתאום? משה זה שם מצרי. מה השם שלו? השם העברי שלו לא מופיע בתורה. אבל איך קראו לו עד שהוא הגיע לבת פרעה? מן הסתם, טוביה או משהו כזה, אבל לא היה לו שם. כלומר, השם הזה לא מוזכר בתורה. כלומר, השם העברי של משה נעלם. עד כדי כך שמשה בעברית אותיות השם. זה השם שלו. כן? זה כמו שהיום יש אופנה כזאת לקרוא לבנים בשם בן. אז אפשר להגיד, השם שלו זה שם. כן? השם. אין לו שם, זה נעים. כן, הוא הכותב, נגיד, הוא צריך למלא טופס. הכותבים שם, הכותב שם. חשוב שהוא מפגר. הוא חוזר על השם שלו. כן? בואו. בואו. מי אמר, מי רצה לשאול פה שם? כן, טוב, כלי, אז הבנת, כלי זה ריקות. אגב, יש משהו שבמילה כלי זה נשון כלות הנפש, קלטה נפשי. כן, טוב, עכשיו, זה, אם אנחנו הולכים עד הסוף עם מה שכתוב כאן, יוצא שמשה אין לו אפשרות להישאר בעולם הזה בכלל, הוא צריך למות, כן, זה מין עליית נשמה נרוונתית כזאת, נעלם. אומר לך רבי נחמן, כל זה היה במותו. אבל בוודאי, גם בחייו, היה לו התפשטות הגשמיות, והיה מדבק את עצמו באור אינסוף, אבל ההתפשטות היה בבחינת, והחיות רצו ושוב. כלומר, הוא לא היה מבטל את עצמו באופן מוחלט. למה? כי הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יחיה. אז כדי לעשות את רצון השם, הוא חוזר קצת לדעת, שכל, כדי להרגיש את הישות שלו. כי הקדוש ברוך הוא רוצה בעבודתנו, כמו שאמרו, ואבית תהילה מגושי עפר, מקירוצי חומר. ובשביל זה צריך שלא יישאר כן, אלא עד עת שיבוא הקדוש ברוך הוא בעצמו ויטול נשמתו. כלומר, אתה אל תזדרז. כלומר, ריבונו של עולם בבוא הזמן ייקח את נשמתך, אבל עד אז אתה עובד את השם. וזה שאנו רואים שלפעמים נתלהב אדם בתוך התפילה. ואומר כמה תיבות בהתלהבות גדול. זה בחמלת השם עליו, שנפתח לו אור אינסוף ואיר לו. וכשרואה אדם התנוצצות הזאת, אף על גב דאיהו לחזה מזלי חזה, אף על פי שהוא עצמו לא רואה, אבל מזל לא רואה, תכף נתלהב נשמתו לדבקות גדול, לדבק את עצמו באור אינסוף. וכשיעור התגלות אור אינסוף, לפי מניין התיבות שנפתחו ונוצצו, כל אלו התיבות אומר בדבקות גדול ומסירות נפשו בביטול כוחותיו. ובשעה שנתבטא לגבי אינסוף, אזי הוא בבחינת ולא ידע איש, שאפילו הוא בעצמו אינו יודע מעצמו. כלומר, שואלים אותך, התפללת? לא, זה לא היה אני, אני לא התפללתי. כן? זה היה מישהו אחר, משהו, כן? ואנחנו מה? אבל זאת הבחינה, זה מסוכן. כן? רבי המגיד ממזרית שהיה מתפלל לפני תפילתו, שיצחה עם תפילתו. אבל זאת הבחינה, צריך להיות רצו ושוב. כן, לא לרוץ מיד, אלא צריך לשוב אל העולם הזה, כדי שיתקיים ישותו. נמצא, כשהוא בבחינת ושוב, אז צריך להראות גם לדעתו. כלומר, צריך לחזור גם לדעת, שכל שלי. כי מתחילה בשעת דבקות היה מתבטא לדעת, כמו שכתוב, ולא ידע איש, וכשהוא בבחינת ושוב, ששב לישותו, אז שב לדעתו. וכששב לדעתו, אז הוא יודע אחדות האינסוף וטובו. ואז, אין חילוק בין השם לאלוהים. בין מידת הדין למידת הרחמים. מה זה מידת הדין? זה השם או אלוהים? אלוהים, נכון? ורחמים זה השם. פה הוא הפך. כי באינסוף אין שייך חס ושלום שינוי רצון. כי השינויים אינו אלא בשינוי התמונות. אבל על ידי הדבקות של האדם באינסוף, ששם אין שינוי רצון, כי שם רצון פשוט, ואחר כך נשאר בו רשימו מהאחדות הזאת. כלומר, אחרי שאדם מתפלל, אחרי שהוא עשה את הוידוי, אחרי שהוא התפלל וכו', אז נשאר איזשהו רושם, איזשהו ניצוץ של אחדות בתוך ההכרה שלו. זה בצורה עלומה מאוד, אבל זה מולקולה, אבל זה קיים. מה? האחדות בין מידת הדין למידת הרחמים. הרי בעולם הזה אנחנו רואים מידת הדין זה דבר אחד, מידת הרחמים זה דבר אחר. על הטובה מברך, הטובה המיטיב. על הרע מברך, דיין האמת. זה לא אותו הדבר. אבל יש לנו איזו ידיעה פנימית, שאנחנו, לא חווייתית, אבל אנחנו מאמינים בזה, שבסופו של דבר הכל לטובה. אבל לפעמים אפשר גם להרגיש את זה, על ידי ביטול היש לפני אינסוף. האם יש סוגים שונים של אחדות, אתה שואל? לא, האחדות זה אותה אחדות בכל מקום. כן?
למה השם מוקבל לרחמים ואלוקים מוקבל לדין?
מה פירוש השאלה?
אתה אומר...
אמרנו, השם רחמים ואלוהים דין. אז מה השאלה?
למה זה ככה?
למה לא הפוך? טוב, תסתכל בתורה, איפה מופיע השם אלוהים בפעם הראשונה? בראשית ברא אלוהים, נכון? מה הוא ברא שם? את עולם הטבע. עולם הטבע זה חוקי ברזל, זה דין. אחר כך, מתי מופיע שם השם? כשהוא פונה אל האדם. באדם יש יסוד מוסרי, חירותי, מעל הטבע. מובן? אבל זה צריך הרחבה עוד יותר גדולה, זה חוכמת השמות. זה חוכמה בפני עצמה. אבל די לנו בזה. טוב. ואחר כך, נעשה בבחינת ושוב. כלומר, ברצו האדם משיג את האחדות. ואחר כך נעשה בבחינת שוב. אז היה ראשי הוא מראה לדעת שידע שכולו טוב וכולו אחד. וזה שאמר משה לדורו, אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוהים. כי משה הוא בחינת עין. ודורו הדבוקים אליו ראו להם לדעת. כלומר, הוא רצו והם ושוב. היינו להעיר לדעת, בחינת אינסוף, בחינת רבה דרעבין, בחינת השם הוא האלוהים. עד כאן למדנו בפעם שעברה. רבה דרעבין. בואו נראה מה הוא כתב לפני כן, מה זה רבה דרעבין. הוא אמר שמשה נסתלק בשעת תפילת מנחה בשבת, שהוא בחינת רבה דרעבין, רצון הרצונות. נכון? ככה הוא אמר לפני כן. אז רבה דרעבין מה זה? יפה? טוב. וזה פירוש. אמר רבה, עכשיו הוא מביא לנו, כל מה שהוא אמר עד עכשיו, בכל התשע אותיות שהיו עד עכשיו, כל זה הוא מסביר על פי זה את האגדה התלהלן, שבמסכת בבא בתרא. מה? רצון הרצונות זה הרצון הכללי. למשל, זה כמו שלמשל, ניקח דוגמה פשוטה. אדם רוצה לבנות בית, זה רצון. אני רוצה בית. עכשיו, מזה נגזרים מיליון רצונות. אני רוצה לעשות תוכנית חיסכון, אני רוצה להזמין פועלים, אני רוצה להזמין מלט, חומרי בנייה וכו'. עכשיו, אני מזמין פועלים, מזה נגזר עוד רצונות. אני רוצה ביטוח לתאונות עבודה, אני רוצה לסדר להם תלוש. כל הדברים האלה הם רצונות המתפרטים מן הרצון הראשון. אבל הרצון הראשון הוא כללי, הוא כולל את כל הרצונות שיהיו אחר כך. אז גם הרצון האלוהי הוא שורש כל הרצונות המפורטים שיש במציאות, והוא עצמו רצון לא מפורט. זה נקרא רצון הרצונות. אז כאשר אדם מבטל את רצונו לפני רצון השם, אז הוא נכלל ברצון העליון הזה. כן, בבקשה.
יש לכל אדם רצון השם שממנו נובע את כל הרצונות שלו?
האם יש לכל אדם רצון השם שממנו נובעות כל רצונותיו? יש בזה משהו. אמר רבה בר בר חנה. עכשיו בואו נקרא, כן... אני חייב להתקדם בטקסט, אם לא, אנחנו לא... זה לא נספק את הסחורה, אתה מבין? זה לא... טוב. אמר רבה בר בר חנה, זימנה חדה, פעם אחת, הווה כאזלינן בספינתה, היינו הולכים בספינה, וחזינן, וראינו, הוא קברה את הדג הזה, דייתווה לה, שהיה יושב לו. כן? ראינו דג יושב. אכלה תינה באוסיה. היה איזה שרץ קטן שנכנס, היה אוכל בתוך הנחיריים שלו. דג ששרץ אוכל לו את הנחיריים, סימן שזה דג מת. נכון? אז מה קרה? וידחו מיה. אז המים דחו אותו. כלומר, דרכם של מי הים להשליך אל החוף את מה שכבר לא חי. ידחו מיה. ושדיו לגודה, והניחו אותו, זרקו אותו על החוף. גודה זה החוף. וחרוב מיני שיטין מחוזה. ומזה חרבו 60 מחוזות. היה הרבה מים. צונמי ענק. ואכלו מיני שיטין מחוזה. אחר כך, מהדג הזה, אכלו 60 מחוזות גם כן. צריך לה...
האם חרבו מהדג?
האם חרבו מהמים או מהדג? אינני יודע. אבל מה שברור זה שאחר כך אכלו את הדג. ומלכו מיני שיטין מחוזה. אחר כך, מה שנשאר מהבשר של הדג, מלכו אותו, ומהדג המלוח הזה, אכלו עוד 60 מחוזות. ומלאו מחד גלגלה דעינה, תלת מאה גרבי משחה. מלאו מגלגל עין אחד שלו, 300 קדים של שמן. אין שמן דגים. אין 300, מעין אחת. וכי אדרן לבטר תריסר ירחה כשאתה, כשחזרתי אחרי 12 חודשי השנה, לאותו מקום, חזינן ראיתי, דהבה כמנסרי מגרמה מטללתה, שהיו מנסרים מן העצמות של הדג, בתים, סוכות, ויהבה למבנינו ענך מחוזה, ונתנו את הדברים האלה, את העצים, כלומר, את העצמות האלה, כדי לבנות את 60 הערים שחרבו. 60 מחוזות שחרבו. זה חתיכת דג, אה? טוב, אולי המחוזות היו בגודל של ליליפוט. טוב. עכשיו, כל הדבר הזה הוא כמובן משל. משל. השאלה היא, משל למה? אז הוא מסביר. פירוש, ספינה לשון חשיבות. כן? ספינה מלשון ספון. אדם ספון, הכוונה אדם חשוב. אז ספינה זה חשיבות בחינת מלכות. שרבה ברבר חנה חקר בשכלו אודות המלכות, איך בני ישראל מעלים אותה. כלומר, הוא רצה ללמוד תורה ד' בליקוטי מוהר"ן, רבה ברבר חנה. רצה להבין איך מעלים את המלכות מן הקליפות. וחזינן היי קברה, ראיתי את הדג הזה. מי זה הדג? זה ישראל. ישראל מכונים בשם דגים. כמו שכתוב, וידגו לרוב בקרב הארץ. ואז בא הוא ראה, בעצם הוא ראה את עם ישראל. ויד ולה אכלה תינה בנחיריו. מה זה נחיריו? זה בחינת תפילתן של ישראל. הרי למדנו לפני כן בתורה ב' שהחותם, האף, זה תמיד רמז לתפילה. שנאמר, ותפילתי אחתום לך, מלשון חותם, בטט. כן? כמו שכתוב, ותפילתי אחתום לך. שנתערב שרץ, היינו טומאה בתפילתו ועבודתו ובלבל אותו. כלומר, יש הרבה דברים שמבלבלים את האדם בעבודת השם שלו. ולא היה יכול האיש הישראלי הזה לעבוד עבודתו תמה. הוא לא יכול. יש אנשים שאומרים, צריך עבודת בתמימות. תמימות, תמימות, תמימות. הוא לא מסוגל לתמימות. יש לו בלבולים, שאלות, קושיות, מגיע למכון מאיר וכו'. מה עשה האיש הזה? עשה שלוש בחינות הנ"ל. היינו התקשרות לצדיק, ונתינת הצדקה, ווידוי דברים. כן? זה שלושת העצות שנתן לנו רבי נחמן באותיות הקודמות. אז זה מה שעשה אותו אדם. למה? וזהו פירוש. הוא מתה, כלומר שמת הדג, וידחוהו מיה, ודחו אותו המים, ושדיוהו לגודה, וזרקו אותו לחוף. אז זה שלושת הבחינות. והזכירה שלוש בחינות מעילה לתיתה. מתה זה בחינת וידוי. כן? הרי כמו שכתוב, כל המומתים מתוודים. לפני כן הוא הסביר שמוות זה כינוי לוידוי. וידחו מיה זה בחינת צדקה. כמו שכתוב, שלח לחמך על פני המים, וכתיב אשריכם זורעי על כל מים. זה נאמר על הצדקה. ושדיו לגודה, הצדיק נקרא גודה, לשון גדר, שהוא גודר פרצותיהם של ישראל, וזו שדיו לגודה, שהקריב את עצמו לצדיק. כן, אז למדנו ששלושת השלבים הם קודם כל לראות את הצדיק, לתת לו צדקה, ואחר כך להתוודות. אבל בהגדה של רבא בר חנה, הוזכרו שלושת המכינות האלה בסדר ההפוך. כן. מה הקשר בין מיטה לבידוי? הוא אמר, פשוט יש משפט כזה, כל המומתים מתוודים. זה לקוח מהמשנה, במסכת סנהדרין, מה זאת אומרת? מה הפשט של המשנה? לא, הפשט של המשנה, הכוונה שאדם לפני שהורגים אותו, צריך שהוא יתוודה. אבל פה מדובר על משהו אחר. הרי מה זה הבידוי? זה להוציא את האותיות שחקוקות בעצמותיו, להפוך אותם לדיבורים של קדושה, כדי שהאותיות יוצאות משם ועוברות להיות דיבור של קדושה. אז זה משהו יוצא מן הגוף. לצאת מן הגוף זה למות. לכן המוות הוא משל לוידוי. וחרב מינין מיני שיטין מחוזה, שעל ידי המיטה, היינו וידוי דברים, העלה את המלכות מבין הסתרה אחרה. והצדיק הורה לו את הדרך הישר, כמו שכתוב בהפטרת בראשית. החריב הרים וגבעות, רמז על חורבן ממשלת הגויים. והולכתי עברים בדרך לא ידעו, זה בחינת שהצדיק הורה לו דרך ישר, וזה בחינת פרשת דרכים, הכנל, כן? שהצדיק נקרא פרשת דרכים, כי הוא מפרש לו את הדרך הנכונה. ושיטין מחוזה, רמז על עליית המלכות, הכתיב בה 60 המה מלאכות. ואכלו מינה שיטין מחוזה. מה זה שאכלו 60 מחוזות? רמז על שתי מידות רעות של חי מדבר, שעל ידו בעניות הכנל. כן? חי... מה? חי מדבר, מה שהוא הסביר בשיעור הקודם, כן, שחי ומדבר, זה הבחינות של זה המידות הרעות של הכעס והגאווה, זה חי, ומדבר זה של דיבורים בטלים, שהם מידות רעות שמתבטלות ברגע שנותנים צדקה לצדיק, ועל ידי צדקה מתקן אותם וימשיך שפע, וזהו אכלו מיני, ושיטין מחוזה, רמז על בחינת 60 גיבורים שמשם באה הפרנסה, כמו שכתוב, גבורות גשמים. שגשמים זה הפרנסה. ומלכו מינה שיטין מחוזה. כן, מלכו, מהדג הזה, מה שמלכו נתנו ל-60 מחוזות, זה רמז על תיקון שני מידות רעות, דומם וצומח, על ידי קרבתו לצדיק. כי הצדיק הוא ברית מלך עולם, גם עצבות ותאוות, כן, שזה בא ממידות צומח ודומם, מהדומם בעצבות ומהצומח התאוות, באים מדמים אחורים, ועל ידי מלח פולט הדמים רעים. כן? איך מוצאים את הדם מן הבשר? על ידי מלח. אז זאת אומרת, זה להוציא את המידות הרעות, ושיטין מחוזה, זה רמז על 60 אותיות שבברכת כהנים, שבהם, שהם ביד הצדיק, כמו שכתוב, ברכות לראש צדיק. ומלאו, מחד גלגלה דעינה תלת מאה גרבי משכה, מלאו מ... גלגל אחד של עיניו 300 כדי שמן, גרבי משחה, כלומר כדי שמן, זה בחינת הדעת. כן, הרי אמרנו שבסוף הצדיק נותן לו פרשת דרכים, כי שמן משחת קודש זה בחינת שכל. כן, מה אתה רוצה?
צדיק וברית מלך עולם.
הצדיק וברית מלך עולם, בוודאי. הרי הזוהר אומר שמי ששומר את הברית הוא צדיק. דנתיר ברית, אי הוא צדיק. והצדיק יש, הוא היסוד המקיים את העולם באופן נצחי. והמלח זה מה שלא מתקלקל. אז הוא ברית מלח עולם, פשוט מאוד. כן. יש פה שאלה. לפי ההסבר, גם אדם שלא מבטל רצונותיו הפרטיים, נכלל בתוך רצון השם, אלא שאם האדם אינו מבטל רצונותיו הפרטיים, אינו פנוי לדעת את רצון הרצונות. על אוכל, כן, אפשר להגיד. ותלת מאה, 300, למה 300 קדים? כלומר, הקדי שמן אמרנו זה השכל והדעת. למה 300? זה בחינת משה. למה 300 זה בחינת משה? הוא הסביר. שהוא בחינת מה שהצדיק מקטין את עצמו בבחינת מה. בשלוש בחינות צריך להקטין את עצמו. כמו שאמר ירמיהו, אל יתהלל חכם, גיבור ועשיר. כי הרי יש שלושה דברים שיכולים לגרום לאדם גאווה, חוכמתו, השכלית, גבורתו, הפיזית, ועושרו. ואמר לך הנביא, כה אמר השם, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל גיבור בגבורתו, ואל יתהלל עשיר בעושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי. אז יוצא שהצדיק הוא צריך לבטל את עצמו בשלוש הבחינות האלה. כלומר, לעשות את עצמו מה? גם מצד חוכמתו, גם מצד גבורתו, גם מצד עושרו. נמצא שבכל בחינה מאלו שלוש, הוא בחינת נעשה מה? ועל ידי זה, יש לו התפשטות הגשמיות ומדבק באור אינסוף. שאין שם שום שינוי רצון, אלא השם הוא האלוהים כנ"ל, היינו כולו הטוב והמיטיב. וזה בחינת חד גלגלה דעינה. כמובן בהדרה, בהדרה בזוהר נסו, ולזימנה דעתה, לעתיד לבוא, ישתקח בעין אחד הרחמה, יימצא עין אחת של רחמים, וזה בחינת כולו הטוב והמיטיב. אז העין הזאת של הדג, זה העין הטובה של העתיד לבוא. נמסק שהצדיק עושה עצמו מה? מדבק את עצמו לעין אחד דרחמה, היינו לאינסוף, לעין אחד של רחמים שהוא אינסוף. ואחר כך כשחוזר בבחינת רצו ושוב, הרי אמרנו שאסור לעשות את זה עד שימות, אז ממשיך מאור אינסוף האחדות, הרצון הפשוט, שם דרך המה שלו, ונמצא ונעשה ממה? מאה. כן, מה? זה מהם והה. אבל אם המה שלו הוא כלי לגילוי אינסוף, אז האלף, שהוא בחינת אור, חודר דרך המה, אז הוא נהיה מאה. כמו שאמרו, אל תקרא מה אלא מאה. כן, שמזה למדו שצריך לומר מאה ברכות בכל יום, שנאמר מה השם אלוהיך שואל מימך, ואמרו חז"ל, אל תקרא מה אלא מאה. ונעשה תלת מאה מתלת מה. לכן 300 גרבי שמן, הכוונה, שלושה אופני ביטול של הצדיק בפני רצון הרצונות. הוא ממשיך אור הזה לדעתו ולשכלו, היינו גרבי דמשחה שהוא בחינת שכל כנ"ל. כלומר, אפילו בתוך השכל שלו שמבחין בין מדרגות, בין טוב לרע, בין דין לרחמים וכדומה, עדיין נשארת איזושהי רשימה, איזשהו רשימו, איזושהי מולקולה, של, איזה זיכרון של האחדות המקורית.
זה
א', כן. אתה הוראת על הדעת, ישר כוחך, אתה הוראת על הדעת שממשיך אור אינסוף לדעתו, שידע האחדות שהשם הוא האלוהים, ויברך הטוב והמיטיב על הכל כמו לעתיד לבוא. נו, אז מה, גמרנו את האגדה? לא. כי הדרן, כשאני חזרתי, אומר רבי רב חנה, ואתן לבטר תרי שר ירחי שאתה, וחזרתי אחרי 12 חודשים של השנה, וכחזינן וראיתי, דהה ומנסרה מגרמה היו לבניינה, אנחנו מחוזה. כלומר, ראיתי שהיו מנסרים מן העצמות של הדג, כדי לבנות את המחוזות. מה זה לבנות? מה מחוזות שנהרסו וצריך לבנות? על מה מדובר? אדם עושה הרבה שטויות בחיים, אז הוא הורס. וצריך לבנות, בחזרה. תיקון. אז מה זה? כי מאחורי הקדושה, שם 12 שבטים, שאדם נתקן המלכות הנעל, ואחריהם הוא התומעה. אז הוא מסביר, מה זה אחרי 12 חודש? אחרי, במובן של מאחורי. הוא הלך לחפש קצת, רבה בבר חנה, התעניין בצד האפל, באפל שבמציאות, האחור של השיטין, של 12 חודש. ויש בני אדם שיוצאים מהקדושה. איי, 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 זה כואב. וזה שסיפר התנה, שהדר, התנה זה רבה בבר חנה כאן, שהדר וחזר לעיין באלו שהם בתר תריסר ירחשתה. הוא הלך לחפש איך מחזירים אותם בתשובה בעצם, זה הכוונה. שהם אחורי 12 שבטים בקדושה, שיוצאים מכלל ישראל על ידי מעשה מראים. וחזינן, וראיתי, דאבו מנסר גם היו. היו מנסרים את העצמות שלהם, דיינו. שעל ידי מעשה מראים החקוקים על עצמותם, והחקיקה עובר מעבר לעבר, כנסירה ממש. כן, אדם חוטא, אז כל העצמיות שלו משתנה. אבל על ידי שאיש הישראלי הנעל נתעורר בתשובה, על ידי שרץ קטן שבנחירה, ועל ידי שהרגיש תומעה קטנה שמבלבלת אותו, על ידי תשובתו גורם שגם אלו הרשעים נעשו כיסא לקדושה. כלומר, האדם מרגיש, מדובר על אדם צדיק, הוא מרגיש שמשהו מבלבל את התפילה שלו, אז הוא מבין שמשהו מקולקל לא אצלו, אבל אצל אחרים, ואז הוא מחזיר אותם בתשובה, ואז הוא הופך אותם לכיסא לקדושה, ויהווה לבניין הענך מחוזה, ונותנים אותם כדי לבנות את אותם המחוזות, שעוזרים גם הם לעובדי השם שיבנו הענך מחוזה הנ"ל. כלומר, זה הסוד של התשובה. יוצא לפי זה שהבלבול בתפילה, זה הזדמנות כדי, לסופו של דבר, להעלות את הנפולים. מדובר פה על הצדיק, כמובן. כן. התשובה שלו ותשובתם של אחרים, כלומר, הוא מחזיר אחרים בתשובה. יש פה שתי שאלות, רגע. איך פרנסה באה מ-60 גיבורים? כי הוא אומר שכתוב גם שגבורות, גבורה בכלל זה מידה ששייכת לפרנסה, כמו שמצאנו, עד מתי, ממתי גבורות גשמים. מה זה גבורות גשמים? הרי הגשם זה הפרנסה, מכאן שהפרנסה היא גבורה, בגלל שצריך להתגבר על הנפילה של הבורסה, והנפילה הטבעית בכלל. זה דומה לוידוי של הנוצרים עם הבדלים אלה. אחד, הם הולכים לכנסייה ורואים את הכומר אך מאחורי הפרגוד. שתיים, מתוודים, זה לכאורה דומה. שלוש, נותנים צדקה אך בעצם כפרה. מה מבטאים הבדלים אלה? תודה. זה בכלל לא מתחיל אפילו להיות דומה לוידוי של הנוצרים. דומה אפילו אינו דומה. הרי, הוידוי הנוצרי הוא חלק מן הכפרה ולא של התשובה. זאת אומרת, עבור הנוצרי התשובה לא מועילה. אבל אפשר למנוע את התוצאות האיומות של החטא על ידי כפרה. וחלק מן הכפרה זה הוידוי. מילא גם הצדקה היא מעשה חיצוני, איננה מעשה של הזדהות עם הצדיק. אז מה בכלל יש להשוות? וזהו פירוש, אנוכי השם אלוהיך. פירוש, הן השם, הן אלוהיך. תבין שכל זאת אנוכי. כלומר, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי גם השם וגם אלוהיך. מה החילוק? דיינו, שתקיים בהשם מעלה לדבר, בלויים מעלה לדבר, היינו כולו הטובה מתפקנן. כי הרי השם זה מידת הרחמים, אלוהיך מידת הדין, אז אתה תבין, אם אתה תפגוש אותי פנים אל פנים, אתה תבין שאין הבדל. השם זה אלוהיך. אשר הוצאתיך מארץ מצרים, דעית במדרש, כי כל הגלויות נקראים על שם גלות מצרים, מפני שהם מצירים לישראל. היינו שעל ידי הצדיק נתבטל מלכותם וממשלתם של הגויים, כי על ידי זה עולה מתוכם מלכות קדושה כנ"ל. מבית עבדים זה רמז על ביטול המידות רעות. כן, הרי האדם נמצא בבית עבדים, כל זמן שיש לו מידות רעות הבאות מארבע בחינות, דומם, צומח, חי ומדבר, שהם בחינת עצבות, תאוות, דיבורי הבל וגאווה וכעס, אז הוא עדיין בעבדות. מה? מה? למי? נו, אז מה? כל דבר אתה יכול למצוא את היסוד החיובי. בסדר, אבל כאן אנחנו מדברים על המידות הרעות מצד היותן רעות. הן נקראות בית עבדים. אין לך דבר יותר רע מאשר העבדות. העבדות זה שעבוד הנשמה. הנשמה היא חופשית, היא חירותית ביסודה, והמידות הרעות מכניסות את האדם למעגלים של עבדות, שטויות. כן? הרי כל מי שיש לו מידות רעות הוא משוגע במדרגה זאת או אחרת. והמשוגע הוא מאמין בכל מיני דמיונות שמשעבדים אותו. אז ברגע שיש לו מידות טובות, הוא כבר לא משועבד. בסדר? עכשיו הוא אומר, כל המידות הרעות זה נקרא בית עבדים. וזה רמז על ביטול המידות הרעות של ארבע יסודות, המכונים בשם עבדים. מה זה ארבע יסודות? אש, מים, רוח ואפר. אש, רוח, מים ואפר, ואנחנו למדנו שאש מקביל למדבר, ורוח לחי, מים לצומח, ואפר לדומם, נכון? למדנו, אפשר למכן להגיד, או דומם צומח חי מדבר, או אפר, מים, רוח ואש. איפה כל היסודות האלה? כי כל ארבע יסודות הם מתחת גלגל הירח. נכון? איפה זה נמצא כל ארבע יסודות האלה? נמצא כדור הארץ. כדור הארץ הוא תחת גלגל הירח. והירח מכונה בשם עבד, כמו כמובן בזוהר, הנה יסכיל עבדי דסי הרה. כן, שהירח נקרא עבד, שהרי עבדי, כמו שכתוב בזוהר. ולמה הזוהר אומר שהירח נקרא עבד? בגלל שהוא מקבל את כל אורו מזולתו, לא מעצמו. אז אין לו חירות. כל האור של הירח בא לו מהשמש. יוצא לפי זה שכל מה שתחת גלגל הירח הוא בבית עבדים. זה הכוונה. אז מגיע, כל מה שיש בעולם הזה, שזה השורשי ארבע מידות רעות, או ארבע בחינות דצחם, זה היסוד של עבדות. פירוש, על ידי הצדיק, עולה המלכות מהסתרה אחרה, ונתבטלים המידות רעות, ועל ידי זה האדם בא לבחינת עולם הבא, לבחינת בשם ההלל דבר, באלוהים ההלל דבר. יוצא שבמתן תורה, כשנאמר אנוכי השם אלוהיך, היה מפגש פנים אל פנים עם הרצון הראשון, והרצון הראשון מתמתקים כל הבחינות של מידת הדין, ואז מתברר שאין הבדל בין הרחמים לבין הדין, ואז אפשר לומר הטוב והמטיב. כן.
אני חושב, אני משהו אמרת לגבי הירח, אני יכול להבין שדווקא השמש זה המשרת של הירח, הוא מאיר עליו כל הזמן.
נכון. אפשר גם את זה להגיד, שהשמש הוא המשרת של הירח, באופן פנימי זה נכון, כן? זה כמו שלמשל... אפשר להגיד שהעניים עושים טובה לצדיק, לעשירים בזה שהם מקבלים את ממונם. כן? תגידו תודה שיש לכם למי לתת צדקה. אבל זה בחינה עמוקה יותר, זה בחינה שנייה. קודם כל יש הגדרה של עבדות, אחר כך אנחנו רואים מי באמת העבד, ואז אתה צודק שיש גם בחינה נוספת של השמש. עד כאן ברור? כן. רגע, באיזה פסקה?
האחרונה.
האחרונה או לפני האחרונה?
לפני בית
עבדים. לפני בית עבדים, אתה אומר שעל ידי הצדיק נתבטל מלכותם וממשלתם של הגויים. כן, כלומר, מה זה הצדיק? כלומר, שבחינת אנוכי השם אלוהיך. כלומר, כשאתה מגיע לוידוי, ובוידוי יש פרשת דרכים וביטול המידות הרעות שמונעות לראות את האחדות שבין הדין לבין הרחמים. אז מגיע, וזה נעשה אצל הצדיק, שהוא בעצמו בטל לפני אנוכי השם אלוהיך, אז מכוח זה מתבטל ממשלתם של הגויים. כי מה זה ממשלתם של הגויים? זה אפשרי כל זמן שהמלכות שלנו משועבדת. מה זה המלכות שלנו משועבדת? שהרגשת היש מנותקת, היא עומדת בפני עצמה. איננה מחוברת אל שורש ההרגשה הזאת שהוא העין. עולה הקדושה מבין הגויים, מתעלה, כוונה.
הגויים עולים או שם?
לא, לא, הגויים, הקדושה יוצאת מהם, שמה שכתוב כאן. בסדר?
מה הכוונה שהיא יוצאת מהם?
משתחררת, משתחררת. לא, משתחררת. זה כמו ש...
איך יכולה להשתחרר?
אין בגויים קדושה, אתה אומר, איך יכולה להשתחרר? אז כנראה שרבי נחמן חושב שיש בגויים קדושה, רק שהיא משתחררת. הרי איך כתוב? אבל אתה רואה שלפי מה שהוא אומר, יש כן. למשל, איך כתוב? וניצלתם את מצרים. התורה ציוותה שלפני שיוצאים ממצרים לוקחים כסף וזהב מהגויים וצריך לקחת את זה איתנו.
בשביל
מה? למה משהו אחר? הרי מה עשינו מהזהב הזה?
מה?
מה עשינו מהזהב הזה? עשינו שני דברים. עשינו עגל ועשינו משכן. אז זאת אומרת שעל ידי הזהב שיוצאנו ממצרים שורה שכינה בעולם. אז כנראה שבתוך התרבות המצרית יש עומקי חיים גדולים מאוד ושהם צריכים להתברר. כלומר, יש תערובת של זהב עגלי, יחד עם זהב משכני. וצריך לעשות, כל זמן שזה במצרים זה לא עובד. לכן כשפרעו אמר, לכו זבחו לאלוהיהם בארץ, אמר משה, מה אתה רוצה? אין נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסכלונו? תן לנו לצאת, שמה אפשר לעשות את הבירור. ואז לקחנו את כל הזהב של מצרים למעבדה. והחלטנו איזה חלק של הזהב הולך לעגל, ואיזה חלק של הזהב הולך למשכן. אז כנראה שמצרים...
אסור להשתמש בזהב שהשתמשו בו לאלילים, למשל.
כן, זה נכון. אז כנראה שיש בתוך הזהב הזה תערובת. למשל, הזהב של העגל לא השתמשנו בו למשכן. זה בדיוק הבעיה. אגב, למרות שלא השתמשנו בזהב של העגל, בסוף משה עשה איזה עבודה מאוד מיוחדת עם הזהב הזה של העגל. תחן אותו, ערבב אותו במים, והשקע אותו את בני ישראל. כלומר, אחרי שתוכנים את העבודה זרה, טוב טוב, מערבבים אותה במים של תורה, אז יש מה להעלות גם משם. למשל, לכן הרמב״ם אמר שההלכות הקורבנות שלנו הם העתקה של הלכות הקורבנות של הגויים. מה אפשר לעשות? כנראה שיש גם שמה ניצוצות שצריך לברר אותם. וכך כנראה בכל הגלויות, שבכל גלות וגלות עברנו בין האומות וביררנו משם ניצוצות. עד עצם היום הזה, אנחנו עסוקים בבירור ניצוצות ענק, בקנה מידה שלא היה כמוהו בכל ההיסטוריה. לכן, למשל, הבאנו, למשל, בוא ניקח דוגמה, מאירופה המערבית הבאנו את התרבות הדמוקרטית. זה טוב או זה רע? זה טוב, טוב, זה רע, צריך לעשות בירור. ובתוך מדינת ישראל יש ויכוחים, יש כאלה שאומרים, הצ'ופצ'יק הזה זה שייך לעגל, תזרוק. שבמה פתאום, זה שייך למשכן, תשמור. כן, כלומר, כי זה זהב, זהב זה יקר. צריך לברר, זה מלחמת התרבות שיש היום במדינת ישראל. צריך לברר, בדיוק, עד איפה זה עובר. כן, מה גדול ממה, 28 מ-27 או 65 מ-55? זה ויכוחים כאלה, כן, כן. אז איך זה שיש ארצות שלא הגענו אליהן? כן? קודם כל אין דבר כזה, אין מקום בלי בית חבד. זה לא קיים. בקמצ'טקה יש בית חבד, אני בטוח. לא הייתי שם, אבל אני בטוח שיש. כן. עכשיו, זה, לפעמים יש אומות שזקוקות להרבה יהודים כדי לעשות את הבירור, יש לפעמים שמספיק יהודי אחד. כן? לעשות את הבירור. מה? יש תרבויות שעם ישראל אף פעם לא היה בגלות. זה נכון. אז כנראה שהתיקון נעשה באופנים אחרים, אופן עקיף, אופן עקיף שבא עקיף, יש כל מיני אופנים. על כל פנים, כן. העתקה, כלומר, זה מה שמסביר הרמב״ם. אני חושב שאני הבנתי מה שאתה אומר. אני רוצה ואני רוצה לענות לך. אז תן לי. הרמב"ם אומר שזה שהתורה ציפתה עלינו, את כל הקורבנות שציפתה עלינו בספר ויקרא, התורה ציפתה את זה בגלל שהמקובל באותם הימים היה לעבוד לאלים גם כן על ידי קורבנות. ולכן התרבות הפולחנית של אותם הימים הועתקה על ידי התורה בספר ויקרא. מובן? אז למה לא מובן?
כי יש את העניין הטכני שזה אפשר לדעת.
נו.
כל המהות של הקורבנות,
ושלמים
בתולדה,
נו.
אפשר להגיד שזה
הועתק
מהעמים.
כן, למה לא? זה הועתק מהעמים, כי גם שם זה לא דבר טכני, זה דבר רוחני פנימי. אלא שמשתמשים בדבר הרוחני הפנימי הזה לעבודה זרה. התורה אמרה, אל תעשו את זה לעבודה זרה, תעשו את זה לשם שמיים.
אחד לאחד?
לא, לא אחד לאחד, יש בירורים, יש דברים שתוקנו, יש דברים ששופצו, יש דברים שנוספו, יש דברים שבוטלו. אבל התבנית הבסיסית לקוחה משם. כך אומר הרמב״ם במורה נבוכים, מה אני אעשה? זה עניין שלי, בזה הרמב״ם דווקא מתקרב לרעיון של חכמי הקבלה של עילוי הניצוצות. דווקא הרמב״ם שהוא כזה רציונליסטי, הוא מתקרב מאוד למקובלים. למרות שהוא לא היה מן המקובלים. טוב, עד כאן להיום. שלום.